ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום קידושין דף למד ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 15 שורות מלמעלה. תניא אידך, בשבעה באדר מת משה, ובשבעה באדר נולד. וכאן אנחנו מתחילים נקודה ארוכה, ובתוכו רואים צורת בית שמבליט, ומה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה בא להסביר הוכחות שבשבעה באדר מת משה וגם נולד בו. אומר הגמרא, מניין שבשבעה באדר מת, שנאמר ויאמר שם משה עבד השם, וכתיב ויבכו בני ישראל את משה בערבות מואב 30 יום, וכתיב ויהי אחרי מות משה עבד השם, וכתיב משה עבדי מת ועתה קום עבור. אנחנו מדברים כמובן בזמן יהושע בן נון והכניסה לארץ ישראל. וכתיב עברו בקרב המחנה וציוו את העם לאמור, הכינו לכם צידה, כי בעוד 3 ימים תעברו את הירדן. וכתיב והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון. חודש הראשון, חודש ניסן. אז יוד ניסן עברו את הירדן. צא מהם, אז בואו נחסיר, נוריד מהיוד ניסן 33 ימים למפרע, אז לאן תגיע? הלמדת שבשבעה באדר מת משה. איך הגענו ל33 ימים? כי ראינו שהם בחו על פטירת משה 30 יום, ואז היה הודעה שבעוד 3 ימים עוברים את הירדן, אז יש לנו 30 פלוס 3, והתאריך של של כניסת לארץ ישראל שעברו את הירדן היה יוד ניסן. אז מה התאריך אחורנית 33 ימים מיוד ניסן? 7 באדר. ומניין שבשבעה באדר נולד משה? כי עד עכשיו עשינו חשבון לתאריך של מיטת משה. איך יודעים שגם בשבעה באדר נולד משה? שנאמר ויאמר עליהם בן 120 שנה אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. שאין תלמוד לומר היום, היה חשוב למשה לציין שביום אותו הוא, זה יום הולדת שלו. מה תלמוד לומר היום? מלמד שהקדוש ברוך הוא יושב וממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום ומחודש לחודש, שנאמר את מספר ימיך המלא. אז אם יום פטירתו היה זין אדר, ומשה אומר שזה יום הולדת שלו, אז ממילא אנחנו יודעים שבשבעה באדר הוא גם נולד. וזה תוצאה מחשבון של הקדוש ברוך ביחס לצדיקים שהם חיים, נגיד שנים מלאים. מה הכוונה מלאים? מיום שנולדו עד יום שמתו, זה אותו תאריך, שנים שלמים. תניא, ולפני שנתקדם אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, לפי רב שמעון בר יוחאי 3 מצוות שלמרות שנצטוו עליהם בכניסתן לארץ נוהגות גם בחוץ לארץ. 1. חדש, דהיינו האיסור לאכול מתבואה חדשה שצמחה אותה שנה, אסורה באכילה עד ט"ז ניסן. אז לפי רבי שמעון בר יוחאי הדין הזה נוהג גם בחוץ לארץ. ומה עוד? כלאיים ועורלה. רבי אלעזר בן שמעון בנו של רבי שמעון בר יוחאי חולק על אביו וסובר דינן נוהגות אלא בארץ ישראל. הגמרא, תניא, רבי שמעון בן יוחאי אומר 3 מצוות, הזכרנו אותם, חדש, כלאיים ועולה, הצטוו ישראל בכניסתן לארץ ונהגות בין בארץ בין בחוץ לארץ, והוא הדין שינהגו. ומה זאת אומרת והוא הדין שינהגו? רש"י אומר, והוא הדין שינהגו החדש מפורש. זה פרק בויקרא, פרק כ"ג ופסוק י"ד, כתוב שם מושבותיכם, המילה מושב, וכצבא, מה משמעות המילה מושב? כל מקום שאתם יושבים משמע. דיינו גם חוץ לארץ. ועולה וקיליים מקל וחומר, והנה הקל וחומר. ומה חדש? האיסור לאכול תבואה חדשה עד תזיין ניסן, שאין איסורו איסור עולם, הרי הוא רק עד תזיין ניסן, ואין איסורו איסור הנאה. ויש אתר לאיסור ביום תזיין עצמו, מה שהיה אסור בתחילת היום נהיה מותר. נוהג בין בארץ בין בחוץ לארץ, והזכרנו מקודם איך אנחנו יודעים את זה, כי אצל חדש כתוב מושבותיכם, ולפי רבי שמעון בר יוחאי המשמעות כל מקום שאתם יושבים, כולל חוץ לארץ. אז אם כך, אצל חדש שהוא יחסית קל, כמו שאמרנו, כליים שהם הרבה יותר חמורים, שאיסורן איסור עולם. אם אדם זרע חיטה וחרצן, זאת אומרת תבואה וגפן ביחד, הם אסורים הגפנים האלו לעולם, ואיסורן איסור הנאה, ואין היתר לאיסורן. אין שום שלב שאפשר להגיד על הכליים שמה שאסור הופך להיות מותר. אז אין לו דין שינהגו בין בארץ בין בחוץ לארץ, כפי שאמרנו אצל חדש שאין לו את כל החומרות האלו, בכל זאת נוהג גם בחוץ לארץ. כליים שיש את החומרות האלו ודאי שינהג גם בחוץ לארץ, והוא הדין לעולה בשתיים. אמרנו אצל כליים היו שלוש נקודות של חומרה, אצל עולה יש שניים מתוך השלושה, דהיינו מה שבגמרות המסומנות אפשר להסתכל באות ב' וג'. אצל כליים אמרנו איסורן איסור הנאה, זה נכון גם אצל עולה, גם זה איסור הנאה, וגם אין היתר לאיסורן. זאת אומרת, תוך השלושת השנים הראשונות הפירות אסורים לחלוטין. אפשר לומר בתכונה הראשונה, נקודה הראשונה, אין על עולה מה שיש בכלל עם איסור עולם, כי עולה אחרי שלוש שנים הפירות יהיו מותרים, אז אי אפשר להגדיר עולה כאיסור עולם. בכל אופן, בשניים מתוך שלושה נקודות של חומה יש את זה אצל עולה, אז ממילא הקו החומר שאמרנו אצל כליים קיים גם אצל עולה, שאם חדש שאין כל כך אסור גם בחוץ לארץ, עולה שהרבה יותר חמור מחדש בשתי נקודות, ודאי ינהג איסורו גם בחוץ לארץ. רבי אלעזר ורבי שמעון אומר, רבי אלעזר חולק על אבי, הוא ברבי בן של רבי שמעון בר יוחאי שהזכרנו מקודם, והוא חולק, מה הוא אומר? ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', כל מצווה שנצטוו ישראל קודם כניסתן לארץ, במילים אחרות זה נקרא חובת הגוף, נוהגת בין בארץ בין מחוץ לארץ. לאחר כניסתן לארץ, מצוות שהן כאלו, שאפשר להגדיר אותן חובת קרקע, הציווי שלהם חל רק אחרי כניסתן לארץ, הם קשורים לאדמה, אינה נוהגת אלא בארץ. חוץ מן השמטת כספים ושילוח עבדים, אף הפי שנצטוו עליהם לאחר כניסתן לארץ. ובשלב הזה משמע שהשמטת כספים ושילוח עבדים הם חובת הקרקע, ובכל זאת נוהגת בין בארץ בין בחוץ לארץ. הגמרא מיד תשאל על מה שאמרנו עכשיו, כי ממש לא מדויק. אז אומר, אז לפי רבי שמעון, כשמדובר במצוות שציוויין הם לאחר כניסתן לארץ, היינו הם חובת קרקע, כמו עולה וכלי הכרם וחדש, הם אינן נוהגות בחוץ לארץ. עכשיו בואו נתמקד בדברי רבי שמעון. השמטת כספים. כאן אנחנו הבלטנו על ידי מאויין, מה שהסברנו פה בשוליים תחת הכותר נושא סלש מבנה ונקרא ביחד, קושיות על הדקטני, השמטת כספים ושילוח עבדים נצטבו עליהם לאחר כניסתן לארץ, למשהו שאינם חובת הגוף, וזה אינו, זה לא נכון. אומר הגמרא, בתמיהה, השמטת כספים חובת הגוף היא. כשאנחנו קראנו את הברייתא, נאמר שאלו המצוות שנצטבו לאחר כניסתן לארץ נוהגות רק בארץ, חוץ מהשמטת כספים ושילוח עבדים, אותו עבד עברי שנרצה שנשלח לחירות בבוא היובל. אבל איך אתה קורא להם מצוות שהם נצטבו לאחר כניסתן לארץ, במילים אחרות שהם מצוות התלויות בארץ, בזמן שהם, כמו שגמר כאן אומר, חובת הגוף היא? ואם הם, אם זה חובת הגוף, אפשר לומר שנצטבו קודם כניסתן לארץ. רש"י בשורה שנייה מאיר על כך שהגמרא תשאל את השאלה הזאת. חוץ מהשמטת כספים ולקמי פרך, אומר רש"י, הנמי נצטבו עליה קודם לכן, והחובת הגופי הוא מי חוץ. מה זה חוץ מן? זה לא שייך לכלל שמצוות שנצטבו לאחר כניסתן לארץ, מאחר שהם חובת הגוף. הגמרא עונה, לא נצרה, מה שנאמר שלא נצטבו קודם כניסתן לארץ, אלא לחדתניה. זה שאנחנו אומרים על השמטת כספים שלא נצטבו קודם כניסתן לארץ, זה על פי מה שנקרא עכשיו בברייתא, דתניא, רבי אומר, וזה דבר השמיטה שמות. אז בפסוק הזה שמיטה כתובה באופן כפול, השמיטה שמות. בשתי שמיטות הכתוב מדבר, אחת שמיטת קרקע ואחת שמיטת כספים. שמיטת כספים זה הנושא שלנו כעת. בזמן שאתה משמט קרקע, אתה משמט כספים. בזמן שאי אתה משמט קרקע, כמו ישראל במדבר, או לאחר שגלו מארץ ישראל, אי אתה משמט כספים. אז מכוח הדרשה הזאת אנחנו מבינים למה לגבי השמטת כספים הציווי הוא רק אחר כניסתן לארץ, כי שמיטת כספים, דהיינו שאנשים לא חייבים לפרוע חובותיהם אחרי שנת השמיטה, הוא קש לשמיטת קרקע. אז פרמטרים, ההגדרות של שמיטת קרקע חלות גם על שמיטת כספים, ובכך מובן למה על שמיטת כספים, למרות שזה מדובר במצווה שלא חל על הקרקע, זה חובת הגוף שאדם משמט את החובות, בכל זאת הוא כן קשור לכניסה לארץ ישראל. הגמרא שואלת, במקום לומר, כמו שאמרנו, בזמן שאתה משמט מול בזמן שאי אתה משמט, ואימה במקום שאתה משמט קרקע, אתה משמט כספים, מה זה במקום? בארץ ישראל שיש שמיטת קרקע, אז יש את העניין של השמטת חובות בסוף שנת השמיטה, ובמקום מה? כמו חוץ לארץ, שאין אתה משמט קרקע, אין שמיטה בחוץ לארץ, אין אתה משמט כספים. ואם היינו אומרים כך, אנחנו אומרים וממעטים חוץ לארץ גם בזמן הבית. תלמוד לומר, למה לא אומרים כך? כי הפסוק אומר, כי קרא שמיטה לשם, וזה אומר מכל מקום. דהיינו העניינים של שמיטה, שמיטת כספים, חלים מכל מקום, גם בחוץ לארץ. אבל כמו שאמרנו מקודם, בתנאי שמדובר בזמן שיש שמיטת קרקע בארץ ישראל, אז אפשר לדבר על שמיטת כספים גם בחוץ לארץ. שילוח עבדים, גם זה מוזכר לעיל, וכמו בהתחלה לא היה מובן העניין של שמיטת כספים, איך אתה מגדיר אותו כאילו הוא שייך אך ורק בכניסה לארץ, כי הוא מצווה שוב פעם כאילו הוא חובת הקרקע, וזה לא אותו תמיהה שייך לשמיטת עבדים, שילוח עבדים שהוזכר. אז הגמרא שואלת גם פה, שילוח עבדים חובת הגוף היא, אז איך אתה אמרת מקודם שהיא בגדר מצווה שנצטווה לאחר כניסתן לארץ, שמשמעו חובת קרקע, בזמן שזה לא כך? שילוח עבדים זה חובת הגוף. אומר הגמרא, סרקא דאיתך אמינא, הואיל וכתיב וקראתם דרור בארץ. זה הפסוק ששייך לשילוח עבדים. עבד עברי שנרצה יוצא לדרור, יוצא לחופשי בבוא שנת היובל, וקראתם דרור בארץ. ואפשר היה לחשוב בארץ אין, הן בחוץ על הארץ לא, תלמד לומר יובל היא מכל מקום, שגם מי שמחזיק עבד עברי בחוץ לארץ חייב לשחררו בבוא שנות היובל. אם כן, מה תלמד לומר בארץ? אז אם הוא נוהג גם בחוץ לארץ, מה משמעות המילה בארץ בפסוק? תשובה, בזמן שהדרור נוהג בארץ, נוהג בחוץ לארץ, אין דרור נוהג בארץ. למשל, בזמן שהיובל לא נוהג, אינו, אז הדרור אינו נוהג בחוץ לארץ. וכמובן, מדובר בשנים אחרי גלות רוב עם ישראל מארץ ישראל, אז הפסיק דיני יובל להיות בתוקף. אז בזמן שהדרור נוהג, אז נוהג הדרור גם בחוץ לארץ. תנן התם, אנחנו עומדים לקראת מקור שמתייחס לכמה מצוות, חדש, עולה וכליים, אבל בעניין המצוות אלו בחוץ לארץ. הפס הכפול שאתם רואים בא להדגיש את המצוות אלו, חדש, עולה וכליים. אז אומר הגמרא, תנן התם, החדש אסור מן התורה בכל מקום. ויש להוסיף פה כי התנא הזה סובר שמושב, שהמילה מושבותיכם מוזכר ביחס לחדש, הוא מלמד על כל מקום שאתם יושבים. עולה בחוץ לארץ, הלכה, נגדיר מה משמעות המילה הזאת עוד מעט בגמרא. והכליים מדברי סופרים, מהי הלכה שנאמר בהקשר לעולה? כאן אנחנו ניכנס למחלוקת המורים בעניין הזה, ואנחנו מציינים את זה בשוליים תחת הכותרת נושא, כתבנו מחלוקת המורים בביאור הדקטני עולה בחוץ לארץ הלכה, אחד הלכיתה מדינתה, שתיים הלכה למשה מסיני. אני חושב שזה יותר מוכר לנו, מה זה הלכיתה מדינתה? ניכנס להגמרה. אמר רב יהודה, לתשובה לשאלה מהי עולה, אמר בילה משמעיל, הלכתה מדינה. ורשי על זה כותב, למעלה בשורות הקצרות, הלכתה מדינה, הן איגועו הם עליהם בחוצה לארץ. אשר הציבור קיבל כמנהג על עצמם. אנחנו חוזרים לגמרא, אולה דעה שנייה בהסבר מה זה הלכה בקשר לעולה בחוץ לארץ. הוא אולה מביא את רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, הלכה למשה מסיני. אמר לי, וכאן אנחנו מתחילים קושיה ארוכה שממשיך עד שורה שנייה בדף למתת עמוד א', אמר לי אולה לרב יהודה, בשלמה לדידי דאמינה, הלכה למשה מסיני, זה לגבי עולה שכך הוא, וכלאיים בחוץ לארץ הם רק מדברי סופרים מדרבנן נטו. היינו דשני לן בין ספק עולה לספק כלאיים, והגמרא תפרט את זה בהרחבה, שיש הבדל בין ההתייחסות שלנו כשמדובר בספק אם או בעולה אם בכלאיים. וגם נוסיף שההתייחסות שלנו לגבי ספק עולה הוא חמור יותר מספק כלאיים. דתנן, ספק, ואולי נקדים ונאמר שאתם רואים בגמות המסומנות שתי מקורות תנאים. הראשון מתייחס לעולה, השני מתייחס לכלאיים, ויהיה הבדל בין ההתייחסות במקרה של ספק עולה בחוץ לארץ למקרה של ספק בכלי הקירים בחוץ לארץ. וכפי שאמרנו מקודם, ההתייחסות לספק עולה הוא יותר מחמירה מזה שבכלאיים, וכל זה מסתדר יפה עם שיטת עולה, שעולה בחוץ לארץ מוגדר כהלכה למשה מסיני, בניגוד לכלי הקרם בחוץ לארץ, שזה רק מדרבנן. והנה המקורות על כך. תתנן, ספק עולה בארץ אסור, בסוריה מותר. סוריה הוא נקרא כיבוש יחיד, בזמן דוד המלך הוא כבש את סוריה לפני שהוא כבש את כל ארץ ישראל, ויש מחלוקת האם כיבוש יחיד נחשב כיבוש או לא, וכאן אנחנו רואים שהתנה כאן בדעה שלא, הוא לא כמו כיבוש ארץ ישראל ממש, לכן הבדל בין ארץ ישראל לסוריה. אבל העיקר בשביל השיעור שלנו זה כאן החלוקה השלישית, המחלקה השלישית, היינו בחוצה לארץ. יורד ולוקח, קונה, ובבד שלא יראינו לוקט. תסתכל ברשי, ובחוץ לארץ דרך היא כתפי, הוא רחוק יותר מסוריה, ולא מחלפה מרשם, אין מה להתבלבל בין מה שאנחנו נעשה בחוץ לארץ בניגוד למה שנעשה בארץ ישראל, כי הוא מקום רחוק. יורד ישראל, יהודי יכול לרדת שם לשדה, ולוקח מן העובי כוכבים הלוקט מפרדס שיש בו נטיעות, ילדות, ילדות הן עדיין בשנות העולה וזקנות, וישראל יודע שהוא הגוי נכנס שם ולוקט לחתחילה, וממשיך רשי, ובבד שלא יראינו ישראל, שהיהודי לא יראה כשהוא, בזמן שעקום, שהגוי לוקט מן העולה. הבח באות ב' הוא אומר, כלומר, וספק הוא, כי אנחנו מדברים על ספק עולה, וספק הוא אם נזרעו באיסור, ואבלי כלי הקם, אם נזרעו באיסור, אז הוא באמת יהיה כלי הקם, אבל כעת הוא ספק. אז הכל, אז מה שאנחנו אומרים בחוץ לארץ, אפשר שהיהודי עומד בקרבת מקום של הגוי, שנכנס לאותו פרדס, ולוקט מהצומח שם, למרות שמדובר בספק עולה, ובלבד שהישראל לא מסתכל עליו בשעה שהוא לוקט. זה לגבי עולה, ספק עולה בחוץ לארץ. ואילו ממשיך הגמרא, ואילו גבי כלאיים תנן, כרם הנטוע ירק, וירק נמכר חוצה לו, מחוץ לכרם. בארץ אסור, בסוריה מותר, בחוץ לארץ יורד, כלומר עוד פעם הגוי יורד ולוקט ומוכר לישראל, ובבד שלא יוקט לוקט ביד, שהישראל עצמו הוא לא זה שלוקט. רואים פה הקלה, מקודם אמרנו, ובבד שלא יראינו לוקט. פה אנחנו לא אומרים כך. גם שיראו אותו לוקט. הקפדה היחידה הוא שהישראל לא יוקט ביד. אז יש ההבדל, ולפי מה שאולה אמר שעולה בחוץ לארץ הלכה משהו מסיני, קיליים בחוץ לארץ הוא דרבנן, ולכן ההבדל שהסברנו כעת. אלא ממשיך הגמלדיתך לפי רב יהודה משמרי, שמה ששניהם מדברי סופרים, כי שמול אמר, להסביר את המקור התנאי מוקדם יותר, שעולה בחוץ לארץ הלכה, והוא אמר הלכתה מדינה, שזה בערך כמו איסור דרבנן. אז לפי ההגדרה שלך, שהעולה דרבנן והכיליים מדברי סופרים, אנחנו ממשיכים כעת לדף למד ת' ניתני. אז היה מן הראוי לגבי שני המקורות שלמדנו עכשיו, לגבי ספק עולה וספק כלי הכרם, היה צריך להיות אחיד שהתנאים יכתבו או זה וזה יורד ולוקח, או זה וזה, כמו שאמרים זה וזה, הכוונה עולה וכליים, או זה וזה יורד ולוקט. אלו הם האפשרויות שראינו מקודם, אבל היה מחולק. אצל עולה אמרנו יורד ולוקח, אצל ובד שלא יראינו, ואצל כלי הכרם אמרנו יורד ולוקט. הגוי יורד ולוקט רק שהישראל לא ילקט ביד. אז למה לפי שיטתך ששני הם עולה וכלאיים בחוץ לתאים דרבנן, למה לא יהיה אותו התייחסות? הגמרא עונה, אתה צודק, האמר לשמואל, ואנחנו מאחר שאולה פונה לרב יהודה, ויהודה זה שציטט את שמואל, אז שמואל עצמו אומר, אמר לשמואל לרב ענן, תני, או זה וזה יורד ולוקח, או זה וזה יורד ולוקט, שבאמת יהיה אותו התייחסות, כי לשיטתו שניהם הם דרבנן. מור ברי דרבנה מתני לי לכולה, זה וזה יורד ולוקט, ובבד שלא ילקוט ביד, בד שהישראל לא ילקוט ביד. אמר לי לוי ושמואל. שמואל היה לו שם חיבה או כינוי, קורא לו אריוך. אז לוי אומר לשמואל, אריוך, ספק לי וענה איכול. אני התלבטתי, המילה ספק, כמו שאנחנו יודעים, לספק, לתת, להביא. אבל כאן יש מה שנקרא דו משמעות למילה הזאת. כי ספק גם אפשר לקרוא אותו כמו ספק. ורשי, שורה שנייה אומר, ספק לי, לקוט, שלא בפניי, שיהיה ספק אצלי, וענה איכול, ובעולה קאי. וכאן ההתייחסות שכמו ללקוט, אבל שלא אראה. ומאחר שרשי מציין שזה בעולה, זה תואם לגישה שראינו מקודם, דווקא הדרך של אולם רבי יוחנן, שיש הבדל בין עולה לכליים, שעולה הוא הלכה למשה מסיני, ועל זה הוא הביא את המקור יורד ולוקח, ובד שלא יראינו לוקט. וכאן היה הקפדה מצד לוי שהוא לא יראה. אנחנו ממשיכים בגמרא. מור ברי דרבנה, סליחה, אני קראתי לא נכון, רב אביה. יש כאן פס כפול, ובשוליים כתבנו רבנים שהקילו בעולה בחוץ לארץ. רב אביה ורבא בר רב חנן, מספקו ספוקי להדדי, אמרי חריפי דפומבדיטה. זה כינוי, ורשי מציין זה הכוונה זה שני חכמים, איפה ואבימי, שהם היו בנים של רחבה מהעיר פומבדיטה. אז הם אומרים, אין עולה בחוצה לארץ. לפני שנתקדם ונתמקד בחריפה דפומבדיטה, רצינו ללמוד יחד איתכם דברי תוספות רי הזקן. ראינו שלוי אמר לשמואל, ספק לי, אומר תוספות רי הזקן, ספק לי, כלומר תן לי מספק עולה ואכול. ואית דמפרשי, תן לי מוודאי עולה. דספיר עלי ללוי ולרבה ולרבביה, כמן דאמר אין עולה בחוץ לארץ. וזה מה שאנחנו עומדים ללמוד בשמו של החריפי דפומבדיטה. ורש פירש, לקוט שלא בפניי כדי שיהיה ספק אצלי, משמע שתלקוט ודאי עולה, אבל לגבי שאני לא רואה יהיה אצלי ספק. נחזור לגמרא, אמרי חריפי דפומבדיטה, אין עולה בחוץ לארץ. שלחה רב יהודה לקמי דרב יוחנן. רב יהודה שלח את האמירה הזאת לרב יוחנן. אולי יש לציין שראינו במתחת עמוד ב' בעמוד הקודם, אולי ציטט רב יוחנן שעולה בחוץ לארץ הוא אסור מכוח הלכה למשה מסיני, והנה מן דאמר אין עולה בחוץ לצפרה. הוא רב יהודה שולח את זה לרב יוחנן, שלח לי, אז רב יוחנן הגיב ושלח בחזרה, סתום ספקה ועבד ודאה ואחריז על פירותיהם שטעונים גניזה, וכל האומר אין עולה בחוץ לארץ לא יהיה לו נין ונכד, נין הכוונה ילדים ונכדים, משליך חבר בגורל בקהל השם. אז דברים מאוד חריפים מצד בתגובת רבי יוחנן לאמירה שאין עולה בחוץ לארץ. ואינו כמען סבוע חריפי דפומדיטה שהם הקילו מאוד על מי הם מתבססים. הגמרא עונה, כי הד תניא, רבי אלעזר ורבי יוסי אומר משום רבי יוסי בן דור מסקר, שמע משום רבי יוסי גליל, שמע משום רבי יוחנן בן נורי, שמע משום רבי אליעזר הגדול, אין עולה בחוץ לארץ. אנחנו נמשיך עוד מעט בגמרא, אבל אני רוצה להתייחס לאמירה של רבי יוחנן שאמר סתום ספיקה. אומר רשי, סתום ספיקה ועבד ודאה, כלומר ספיקו מותר. עוד מעט נסביר מה זה סתום, אבל סתום ספיקה בינתיים ספק עולה מותר, אנחנו מדברים שוב פעם בחוץ לארץ, ודאה ודאי עולה אסור, והתר ספיקה סתמיעו לאורות בעצניה ולא לדורשו ברבים. זה הכוונה סתום, להגיד את זה בשקט. הועיל ומקילין בה, מאחר שיותר מדי מקילים אז לא לפרש את זה לאורות על כך ברבים. ואנחנו, והמשך הרש"י מביא תקדים לגישה הזאת ממסכת נדרים. ממשיך רש"י אחר כך בדיבור הבא, ועבי ודאה הועיל והן מקילין, אל תתיר להם לספק זה אצל זה, אלא עבד אותם הפירות בידיים. והכריזו על פירותיהם של אלו המקילים בה שטעונים גניזה. כעת אנחנו חוזרים לגמרא שלאחרונה, המילה האחרונה ששמענו, שרבי אליעזר הוא אומר אין עולה בחוץ לארץ. אז זה הגמרא שואלת בתמיהה, ולא, וכך שיטת רבי אליעזר? אנחנו ראינו במשנה שלנו רבי אליעזר אומר אף החדש. אז משמע ששיטת רב אליעזר הוא כך, שהוא סובר, רב אליעזר סובר כמו התנא קמא, שעורלה כן נוהג בחוץ לארץ. ורבי אליעזר בא להוסיף אף החדש נוהג בחוץ לארץ. אבל בבסיס בו, רבי אליעזר בדעה, כמו התנא קמא, שעורלה נוהג בחוץ לארץ. אז איך נאמר פה שרבי אליעזר הגדול אומר, אין עורלה בחוץ לארץ? הגמרא עונה, תני, במקום לומר אף חדש, יש לגרוס בשם של רבי אליעזר חדש, בלי אף. אז מה התוצאה? מה יוצא מזה? שרק חדש נוהג בחוץ לארץ. וזה בגלל שכתוב בו מושבותיכם. והמשמעות היא כל מקום שאתם יושבים. אבל עורלה, מבחינת רבי אליעזר, נוהג רק בארץ ישראל. אמר רב אסי, אמר רב יוחנן, עורלה בחוץ לארץ הלכה למשה מסיני. אנחנו ראינו אמירה כזאת בעמוד הקודם, ולכן יש לנו כוכבית עם ציון ללמד ח' עמוד ב', שמה רב יוחנן, שמה הוא צוטט על ידי אולה, שהעורלה בחוץ לארץ הלכה למשה מסיני, וכאן גם פה רואים את זה. אמר לי רבי זירא לרבי אסי, והתנן, ספק עולה בארץ אסור, בסוריה מותר. רש"י כותב בסוריה מותר, והיא ודאי בחוץ לארץ. הם ודאי עולה בחוץ לארץ הלכה, כלומר הלכה למשה מסיני, איך היא מזזלינן בספק, איך אפשר להגיד על ספק מותר? השתומם כשעה חדה. רב אסי, ששמע שאלת רב אסי, היה נקרא לזה בבהלה לכמה שניות, ואז הוא ענה, אמר לי, אימה, כך נאמר, זה תוכן ההלכה למשה מסיני לגבי עולה, ספקה מותר, ודאה אסור. אז אין כאן תוצאה מכך שוודא אסור, אלא בד בבד, אם הלימוד שוודאי עולה בחוץ לארץ אסור, נאמר שספק עולה בחוץ לארץ מותר. עד כאן שיעורנו להיום.